אומקה דליבה עם אפרת ברזל.
אומקה דליבה, תכף יום כיפור, במה אנחנו עסוקות? במה? בלסלוח, בלנקות, בלדבר אמת ביום היחיד הזה מ-365 ימים בשנה שאנחנו מוזמנות בו, אבל באמת מוזמנות בו, חמישה חלקים של נשמה, להיות אנחנו מולו לבן נקי. שלום אפרת.
שלום וברכה.
מה שלומך יקרה?
ברוך השם.
קצת אני קורא דברים שאת כותבת על אבא, ואני אומרת, וואו, זה הרי בדיוק מה שכל אדם, כל ילד, כל אנחנו, בן ובת, לא משנה באיזה גיל, זקוקים לקיום האנושי שלנו.
ממש.
זה
היה בכלל פינוק.
בואי נתחיל מההתחלה, כי כזה איש חשוב, וכזה איש רגיש, וכזה איש שהשפיע על כל כך הרבה מסעות חיים של אנשים. ספרי למאזינים שלנו, הרב ברונר, זכר צדיק וקדוש לברכה, תכף שנתיים, נכון?
כן, שמחת
תורה. וזה היה בפתאומיות, נכון? אז ספרי למי שמקשיב לנו על אבא, ואחר כך, נרד אל הבנת החומרים שהוא כל כך חי אותם.
אז ככה, אבא היה בן אדם רגיל, לגמרי. נולד במשפחה רגילה. משפחת ברונר, סבא שלי הוא הרב עמוס ברונר, שהוא סוג של שרוף, בגלל משפחה דתי-לאומי, בתקופת של כל המדינה, אז בכלל זה היה ככה. אבא שלו היה ממקימי ארץ ישראל, מסיר הקבלן לבנייה.
כן.
והוא בתור בחור, אבא שלו נפטר, שהוא היה כמה, איזה חודשיים, אני חושבת, אחרי הבר מצווה שלו.
כן.
ואז הוא עצמו התחרד באיזשהו שלב, ואחרי זה מנפולוביץ ובדרך חברון, כי הוא משפחה מאוד גדולה.
כן.
הוא חושב עם סבתא שלי לבית קלנינסקי. זהו, אבא היה ילד סביב המשפחה, אחרי חמישה בנות ובן. מאוד תמכו איתו. הוא היה ילד מאוד שובב, מלא מרץ. והוא טוען שמאז שהוא להיות קטן, היה מאוד נחיתי. ככה הוא טען לנו. עכשיו מי שהכיר אותו, הוא לא חלם לרגע שהוא היה נחיתי, כי הוא היה בתור כאילו בנם גדול, זאת אומרת, עם הכי ביטחון עצמי שיש בעולם. וקריזמה ואישיות מקרינה. הוא היה גם מיד מאוד רגיש, שהוא היה נפגע מהר. ו... שוב, לא אתם ראו את זה עליו, אבל כאילו ככה הוא טוען. הוא קרא עצמו סטניסט מבחינה רגשית.
כן. אוי, זה יפה, סטניסט מבחינה רגשית.
כן. רגיש לכל דבר, ונפגע, ולא מספיק מעריך את עצמו, ולא... זה היה הבסיס שלו. זהו, ואז לאט הוא פשוט עשה עם עצמו עבודה מטורפת, בנושא הזה באמת של הכרה עצמית, ושל ביטחון מי שאני, והכיר את החושות שלי ואת המעלות שלי.
את יודעת מה הוא עשה?
איך?
את יודעת מה הוא עשה? איך הוא עשה את זה? כי...
הוא עשה את זה?
כן.
ברמה האישית, אני מנסה עכשיו עם רעי פעם התקלתי במה שהוא אמר. הוא טען ככה, הוא סבא בסיוד, בתור נוכרת שבדודה שלי אמרה לי שהייתה בטס, זה אמרה לפני, שהוא היה בערך בן 30 בערך,
כן.
הוא קרובה לדבר לחברות שלה, הייתה מוסרת דברים בשמו, כאילו, החברה בערך צעיר. כן. אבל אני חושבת שכבר, הוא כאילו היה לו נפש מאוד מחפשת, ונפש מאוד אמיתית. הוא הבן אדם מאוד אמיתי, והוא פשוט הרגיש לא טוב, לא הוא... אני חושבת שהוא פשוט חקר, חקר את עצמו והסתבך עם עצמו, וגם היה לו הרבה נפילות עם עצמו.
כן.
לא יודעת להגיד מה בדיוק הוא עשה, אבל באמת זה היה סוג של תהליך של הכרה בה... כאילו הוא אמר שלפני שאדם מגיע לעבוד את הקדוש ברוך הוא, צריך לדעת מי עובד את הקדוש ברוך הוא, מי אני בכלל,
כן.
מה אני, איפה אני נמצא, מה המעלות שלי, מה החסרון שלי.
כן.
אז הוא עשה את זה עם עצמו. אחרי זה לתלמידים שלו, אז הוא כבר העביר את המורשת שלו ממה שהוא עבד.
Mm-hmm.
הוא היה מספר שבשואב רך צעיר, הוא חיפש לעצמו רב, והוא לא ידע כאילו הוא ממש לא יודעת מה לקחת לעצמו, והוא הולך לרב שטיימן, לכמובן לברכה, ושאל אותו, הרב, אני צריך לעשות לעצמי רב, מה אני אעשה? מי אני אקח? אז הרב שטיימן אמר לו, תהיה הרב של עצמך. שאלו שהתבלבל, מה תהיה הרב של עצמך? אבל טוב, הוא יצא ואמר לגבי, כי הוא לא ידע בין מה שאני אמרתי לו. אז הוא אמר לו, לא, אם הוא אמר לך, תהיה הרב של עצמך, זהו, תהיה הרב של עצמך. ומאז הולך עם המסר הזה, שכאילו, להורי להורי הוא קרא לזה. כאילו, אתה יכול להיות הרב של עצמך, אתה יכול להיות, אתה מספיק, יש לך עוצמות בשביל, כמובן שצריך להתייעץ עם רבנים וכו', אבל כאילו, מבחינת, כל בן אדם יכול להגיע לרמה של לאורו של עולם, כך הוא אמר.
רגע, אפרת, זה כזה חשוב מה שאנחנו, וואו. לא, כי כאילו אתה, אין לנו את הרב שטיינמן זצה לשאול עכשיו, אבל אתה, בעצם הוא אומר, תסמוך על עצמך. אוקיי, שצריך לשאול הלכה, ודאי, דעת תורה, ודאי, אבל אתה מסתובב לך, ודע שיש בך, המון.
ממש ככה. כאילו, מאוד מאוד
להרים
את המורל של כל בן אדם, ואת העוצמה שלו, ואתה מסוגל, ואתה יכול, ויש לך מלא כוח, ומלא מה למכור, וכמה שהדור שלנו במיוחד הוא דור נחיתי ודור מלא בעיות נפשיות, בוא נקרא לזה ככה, כמובן לא במחלות חסריה, אבל סתם כולם נחיתיים ולא מספיק חוזים מעצמנו. אז היה מרומם תלמידים וברמה לא נורמלית. גם בבית, השאלה מוצלחת, הטובה, אל תגיד, אל תדברי ככה לבת שלי, הבת שלי מיוחדת,
כן.
כל מיני משפטים כאלה.
וואי, רגע, בת כמה, מותר לשאול בת כמה את היום, או שזה לא שאלה ששואלים?
אני אישה צעירה. ב-23.
הנה, אני לוקחת ואני מאמינה בעצמי, אז אני שואלת עכשיו את השאלה בת כמה את, ובעצם אז אבא הולך לעולמו כשאת בת 21, שזה ממש צעירה.
כן, זה במיוחד העיתוי מאוד מרגש, כאילו, שהייתי בכתב ד' נועד ליח,
כן.
הוא נולד עם כמה פגמים בגוף, זאת אומרת שהוושת הייתה מחוברת לקיבה, וכמה דברים כאלה, אז עברנו, כאילו, משהו פתאום, כאילו לא ידעו על זה מראש. וזה היה ככה שנתיים מאוד מורכבות של ניתוחים ובית חולים, ואני לא חזור חזור הלוך. ואז ברוך שם התחתנתי, שהוא היה בן לקראת שנה שלו.
כן.
בסוכות, שנה אחר כך, ילדתי את הבת שלי הראשונה.
כן.
וארבעה ימים אחר כך חזרתי הבית הראשונה רבה. ככה היה סעודה, וכולם מאוד התרגשו, אבא נהיה סבא, ומנהלת הסבתא, זה היה מאוד מרגש.
אתה בכורה.
אני הבכורה, כן.
וואו, בכורה זה טוב.
כן.
רגע, אז חזרת והייתה סעודה.
וכאילו, אבא כמה היום אמר לי, איך אני שמח, אחריו ברוך השם אשר הקטן, הוא כבר מרגיש טוב, נוכל להיות פנים ללידה, ולהתרגש איתך, ולשמוח. וזהו, חזרתי הביתה בשנה רבה. היה סעודה, כולם התרגשו. מרגנו לי חדר מפנק כזה, ובעלי אמר לי, וואי, חבר שלך הולך לפנק אותנו, ו... אבל היה טיפוס מאוד מאוד מפנק בסגנון שלו, מאוד מלם חם. זהו, והיה סעודה בלילה, ובבוקר קמנו לכל צרחות ובחיות, ואבא עלה לשמיים.
מה, זה בעצם הוא נפטר במיטה, במות נשיקה?
כן, בשמחת תורה, מיטת נשיקה. גם אמרו לנו שיש איזה, נראה לי משהו בקבלה, שמשהו מראש חודש אלול, עד שמחת תורה יש קטר שעות,
כן.
משהו כזה בדיוק, אני לא יודעת להגיד את הפרטים המדויקים, וזה הרעיון.
כן.
והשעה שהיא הקטר שבקטר, זה השעה של באמת שמחת תורה, ככה לפנות בוקר. ובאמצע הלילה הוא קם לאח שלי, שיש לו אסתמה, כי הוא היה צריך משף, אז הוא פנסטי, לא אסתמה, הוא קם אליו.
כן.
ועבר למיטה שלו. זה היה בערך ב-5. וב-8 הוא כבר לא היה פה. אז זה ממש ככה השעה.
זאת השעה. מי גילה אותו במיטה?
אז זהו, בעלי פשוט העיר אותו לתפילה, והוא לא קם. ואם יש לי שמה שהוא קם פעמים קורא לו, אבא, והוא לא מגיב, הוא קצת כאילו אמרה מה הסיפור, ושמחת תורה, כאילו מאוד מוזר שהוא לא קם. אז היא באה אליו, והיא גילתה שזה אחרי מה יסק. הזמינו, כמובן, התחילה לצעוק, והגיעה צולי וזה, אבל זה כבר לא היה.
יואו, ואת יודעת, אני חושבת שבתוכנית לכבוד יום כיפור, אין יותר מתאים לדבר על המסר הזה שקודם הזכרת בעניין שמה שאבא בעיקר מביא לעולם. אני חושבת שכל אדם מביא הרבה דברים, אבל יש לו את הבעיקר שלו. ויש משהו, אני לא יודעת, אני כאפרת לאפרת חושבת איתך עכשיו, שיש משהו ביום כיפור שבורא עולם מבקש מאיתנו, תגידו לי, תגידו לי במה אתם פחות טובים, ואל תתביישו, לי תגידו את זה, כי זה באמת חלק מכם, ואין מה להתבייש בזה, זה וידוי, אשמנו, בגדנו, גזלנו,
ונכון באמת על וידוי, אבא אמר שכאילו, הוא שאל כאילו, מה זה? שאנחנו מגיעים כל יום ואומרים, אנחנו רשעים, אנחנו מושחתים, כאילו איזה מין תורה לנפש לעשות כזה דבר. זה לא תקין. כאילו, הנפש לא מסוגלת להכיל דבר כזה.
כן.
אז הוא באמת אומר שאנחנו לא מגיעים להתנצל על זה שיש לנו חסרונות. התורה שבחוברה אותנו עם חסרונות, ואם באים לנו חסרונות, לא לנו מה לעשות פה בעולם, באנו לעבוד פה, והחסרונות זה משהו שחלק מהתוכנית האלוקית. כאילו, אין מה להתנצל, להגיד שאנחנו, יש לנו מלא מלא בעיות. נכון? יש לכם, אני בראתי אתכם בעיות. חולמים להתנצל.
איזה חשוב.
כן, זה הוא ממש שינה את כל החשיבה. השנה שעברה יצא חוברת, הוצאנו אחרי שהוא נפטר, שיחות שלו, וחוברת מדהימה ששינתה לי אלפים את החשיבה בכלל לדלול. ובאמת הוא משנה את כל הגישה שלו על הימים האלה, מימים, הוא סיפר שם ספר אחד לתלמידים, את האמת, שבשנה הראשונה שאבא נכנס לישיבת וולפסון, אז כזה יצא, תלוי כזה חדש, והוא כזה יצא לשמוע פידבקים, כאילו מה אומרים. אז שאלה זה תמיד אחד, שאלה בקשר לי איתו, מה אתה אומר? כאילו, מה אתה אומר למצא בישיבה? באלול. על הוויידים שלי וזה. אז הוא אמר, את האמת הרב, אני לא יודע להגיד לך, אבל אני לא רואה פה את העירת הפחד שיש פה בציבור. אף אחד לא אוכל פחות קורפלקס בצלחת בגלל הפחד של אלול.
כן.
אז אבא שלי אמר, טוב, אני שומע, אבל אתה... אני שואל אותך שאלה. אם אתה מסכים עכשיו ש... הנה, זה כבר היה אחרי גיל סוכות. אתה מסכים אחר מגיע ראש חודש חשבן. אתה רוצה שאיך יהיה ראש חודש שלו עוד פעם? אמר, לא, 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 לא. אז אבא, אני רוצה שהתלמידים שלי יחכו לאלול. וזה היה באמת, הוא טען על עצמו שהוא, זה היה התקופה שלו הכי רגועה, אז הוא מצליח לעשות דיאטה, אז הוא רגוע. זה יכול
להיות הכי
טוב שלו. ובאמת מהמקום שזה קרבת השם, זה בכלל מרחיץ, זה הפוך. אנחנו באים לעוד כמה אנחנו רוצים אותו, וגם שיש לנו קשיים וחסרונות ומלא דברים שככה נבראנו, הסליחה שלנו באה לבטא את הקשר שלנו, שאנחנו יודעים, אנחנו עובדים, זה עבודת חיים, זה לא ברגע. ובינתיים אנחנו צריכים אותך, אנחנו איתך בכל מצב. זה היה אבא.
יאו, כמה זה, אחי הדור הזה, ואתה, יש משהו שעכשיו שסיפרת את הסיפור הזה, על זה שהוא שאל, מה אומרים? מה אומרים עליי בישיבה? רגע, לפני שאני אמשיך להגיד לך את מה שאני רוצה, כמה שנים הוא היה בוולפסון?
6 שנים.
ובטח אם היינו נותנים פה לתלמידים שלו לדבר, היו מספרים את...
וואי, וואי, וואי.
מה הוא עשה להם, זה כאילו זה מיינדסט חדש, זה שינוי הלכי מחשבה
ממש, כאילו שהוא נפטר אז הם אמרו שלו בחיים לא הוא לוויה שכל כך הרבה גברים פשוט בכו בדמעות שאין לתאר ומררו בבכי שבוע שלם ברמה שהם לא צריכו לבוא לנחם חלק כי הם פשוט ישבו בבית ולא צריכו מהמיטה הוא היה הרב שהיה הכי כאילו לא בהשוואה כמובן אבל כאילו הוא היה אהוב ברמה לא נורמלית, משהו לא קלאסי בכלל הדור ובאמת גם כי הוא באמת האמין בתלמידים, ונתן להם את היכולת להתרומם ולגדול, וגם כי הוא באמת האמין בהם, והיה חשוב לו, והוא התייחס אליהם כמו, כאילו, איך תמיד לך למה, שכל בוקר היה תור להגיד לבוקר טוב, כי הבוקר טוב שלו נתן כוח לכל היום.
שאת יודעת, אני חושבת, בטח הם בחו מגעגוע ועצבות והליכתו של אדם בפתאומיות, אבל אני מרגישה שהם בחו דמעות, אני לא מכירה אותם, אבל... הוא פשוט הרשה להם להבין כמה דמעות של גבר. זה דבר לגיטימי.
ממש. הם כתבו אחת הנשים של אחד התלמידים, כתבה באמת שיר. גם אחרי זה עוד תלמידים כתבו שיר, אבל זה היה שיר באמת מאוד יפה. ובאמת היא כתבה שם שאתה לימדת אותנו לבכות. ועכשיו אנחנו מעיזים לבכות על חסרונך. זה היה הרעיון.
אני ממש מזדהה עם זה. את יודעת שבאחת החתונות של אחד הבנים שלי, כתבתי על זה בכתיפה לא מזמן, אז הבן השלישי, שהיה בחברון אז,
נורא...
נכון, הוא נורא בכה בחופה של אח שלו. וקלטתי אותו בוכה. אחר כך, כשנגמרה החופה, אמרתי לו, בוא רגע. למה כאילו הרגשת, התביישת בזה, כאילו חנקת את זה? והוא אומר לי, מה, אמא, למה בחורי ישיבה לא בוכים? כאילו, מה, חינכת אותנו לגעת ברגשות שלנו? זאת חיות, זה חלק מהעולם של עבודת השם. אז לאיפה אני אשים את זה? ואמרתי לו שלא תעיז להפסיק את הדבר הזה שקוראים לו לגעת בעצמנו, גם אם אתה איש. ואני מרגישה שהם בחו על אבא את הרשות לפקוט, את מבינה אפרת?
כן, ממש.
את יודעת,
אני... גם את ה... הם בחו גם את ה... מישהו שם כאילו כתב את ה... מי יאמין בנו עכשיו? מי אוהב אותנו? מי יהיה פה במקומך למעט החסר שלך? כאילו, הוא באמת, הם הרגישו שהוא... סוג של אבא. כאילו, הם כתבו שם, בשיר אחר שהם כתבו שאלפי יתומים בוכים נשארנו בלי אבא.
מי?
כאילו, אין. אין לנו כאילו מה...
למה אני אומרת את זה בערב יום כיפור? מה שהתחלתי להגיד לך קודם זה שכשהוא שאל... כשהוא שאל, אני חושבת, אי אפשר לשאול אותו עכשיו, אבל כשהוא שאל איך אני, מה אומרים, כאילו, מאז שהגעתי וזה, זאת שאלה, זה מאוד דק מה שאנחנו מדברות עכשיו, אבל אני דרכך מבינה מי האיש, זה לשאול איך אני, ומה אומרים עליי, בקטע טוב, זה כזה דבר שכולנו מבקשים, מה עושה הנוכחות שלי כאן לאנשים? זאת אומרת, אנשים זקוקים לפידבק.
ממש. כן, הוא דיבר על זה שהדבר הבסיסי של בנם צריך לכבוד. פעם אחת ראיתי פה סיפור שמישהו סיפר פה גם אחד התלמידים, שפעם אחת הוא הגיע לישיבה, ואז אחד התלמידים התחילה שואל לו יומים, אז תלמיד אחד הגיע ואמר לו את זה כזה, אמר לו, הרב גם צריך כבוד. אז אמר לו, נכון, גם אני צריך כבוד, בהחלט. כאילו, בשיא ממש ככה. כולנו צריכים כבוד, וזה לגיטימי לקבל כבוד, וזה הבסיס שלנו.
בדיוק. מה קורה כשאנחנו זקוקים לכבוד, שזה בדיוק כמו מים, או אוויר, או אוכל, ואנחנו לא, עזבי לא מקבלים, אלא לא אומרים, או מתביישים, בזה שאנחנו זקוקים לכבוד ולא מקבלים, אז אנחנו עושים דברים אחרים במקום זה. ופה מתחיל כל מיני הסתרות, וכל מיני התמכרויות, וכל מיני, במקום להגיד, תראו, תראו מה עשיתי, זה בדיוק כמו ילד שמראה ציור לאימא ורוצה איזה יופי, ובדיוק כשאנחנו הולכים וגדלים, אנחנו רוצים מילים טובות, זה בסדר לבקש את זה, לא צריך לחנוק את הצורך הזה.
זה חובה אפילו.
נכון, נכון מאוד.
של הסביבה באמת קריטית לנו בשביל לגדול.
נכון, אי אפשר לגדול לבד, זה בלתי אפשרי, כל אדם שצריך לגדול, לא משנה בין כמה הוא לא גדל לבד, התורה כותבת לנו את זה, לא טוב להיות אדם לבדו, אנחנו צריכים אנשים סביב שיראו איזה חמודים אנחנו. יקרה אחת, אפרת, איזה אבא, אני חייבת להגיד לך שהרבה פעמים שאני שומעת על אבות צדיקים, ועל אנשים כאלה גדולים בתורה שכל כך מבינים דקות של נפש, אוי, זאת מתנה לכל מי שפגש בהם בחייו, וגם עכשיו, אחרי מותו, הוא השאיר פה את כל האושר של הידע הזה, חשוב, חשוב, חשוב. בכיף, יש לנו
סוג של דרך חיים. ממש. זה מדהים, הוא סוג בן אדם שתלמידים שלו מתמונה שלו בסלון, כי זה הרב.
נכון. את יודעת, אני נפרדת ממך עכשיו, אבל חייבת להגיד לך שאחד העמודים הראשונים בספר החדש שלי, שאני עובדת עליו שנתיים, זה שחברה שלי אומרת לי, מי יקרא את מה שאת כותבת? וזה בדיוק הרגשה, כאילו, אתה מפחד שלא יאהבו את מה שאתה עושה, אבל זה שאתה אומר את זה, זה ממש מתכתב לי מה שאנחנו מדברים עכשיו, לעילוי נשמתו של אבא, אפרת. וזה מסר שהוא הכי יום כיפור בעיניי. בואי בשורה נסביר למה. אני אומרת, בעיניי זה המסר הכי הכי יום כיפורי. אני אומרת, בואי נסביר למה.
מה שצריך את
הפידבק
של הציבור?
שאפשר להודות בחולשות שלנו. ואפשר להגיד את הצרכים הכי... מישהו יגיד, מה, אתה צריך כבוד? כן! אני צריך שיגידו לי איזה אוכל טעים בישלתי, ואיזה תוכנית מהממת עשיתי. בן אדם צריך שיגידו לו משהו, והוא לא צריך להתבייש. בורא עולם מחכה לחולשות שלנו. אז מה, אלו, חבר'ה, ואנחנו סביב, לא?
כן, הוא אמר שם... שיום כיפור זה יום האכלה הכי גדול שיכול להיות לאדם.
בבקשה.
אדם מגיע עם כל החטאים שלו, עם כל הבעיות שלו, ואומר לשם, אני באמת, יש לי בעיות, יש לי חסרונות, אני אומר מלא פעמים, אשמנו, בגענו, אני לא מתנצל על זה, אבל אני מלא בזה. והקדוש ברוך הוא לוקח אותו ומכיל אותו, וזה בסדר גמור, ואני אוהב אותך. ואני מאמין בך שאתה ממשיך להתקדם. וזה מאוד מעצים את האדם. יש לי אכלה, למרות שאני ככה. מה זה למרות?
בול. ואני לוקחת מזה גם לנו כהורים, שאם ילד מפחד ממשהו, או ילד דואג ממשהו, או ילד אין לו ביטחון בכיתה במשהו, אז זה קודם כל, זה בסדר. כי זה אני המבוגר, וזה אתה הילד, כאילו המבוגרים כאלה מושלמים, כן? יאללה, אפרת, נראה לי שאנחנו כבר...
באמת, שם עוד דוגמה קטנה, מהחיים שלי, שאני בתור בחורה עצמנה, ככה יום אחד הסתבכתי חברתי,
כן.
והייתי שבורה ורצוצה ובכיתי וזה, ואבא אמר לי זה בסדר ותבכי וכאילו הוא לא לקחת גם את הכאב, כאילו יקב לך, נכון, זה בסדר גמור שיקב לך, כאילו לא כל החיים צריכים להיות לזרום ממנו חוד ויהיה לך כואב ותגדלי מזה, וזה לא מדהיג אותי, זה לא מפחיד אותי שזה יקרה לך. כי אני חושבת בשנייה הראשונה אני ממש רציתי, כאילו כעסתי, כאילו תראה איך אני בוכה וקשה לי, אבל זה פשוט הכי אמיתי והכי נכון, כי אני רואה עכשיו אותם כל מיני סיפורים כאלה שההורים מנסים לדאוג ולתרפד להם את הדרך, זה לא השיטה. כאילו, נכון, אנחנו באים להתמודד פה, ומעשה אחרי מה, אני אומרת, זה המתנה הכי גדולה שהוא נתן לי בסיפור הזה, שאני מסוגלת להתמודד, וזה טוב לי, וזה מגדל אותי, וזה בסדר לבכות גם.
בול. וואי, אפרת זלץ, זה כל כך נכון. וואו. שיהיו דברים לעילוי נשמתו של אבא, תגידי את השם כמו שצריך.
נשמת דוד בן עמוס.
אמן. תודה.
וסתם כבר נזלת הבמה, באמת את החוברות שלו, שבאמת נמכרות, יש לו בינתיים שתי חוברות, גם על אלול עכשיו, שזה נמרת לך, זה משנה חיים, וגם הנושא של תורה ובן אדם לחברו, שזה גם מיוחד מאוד, זה נקרא בברכה משכיל, שווה.
יאללה, יאללה.
באמת רציתי לשלוח לך את זה ולא הספקתי.
קדימה, עוד לא יום כיפור, את יכולה. ואיזה כיף זה להגיד שכחתי. לא הספקתי, נכון? זה, לא, אני רק רוצה לראות שאנחנו מבריגות טוב את הבורג והחומר מובן. ושכשנחדה שלי חוזרת מכיתה א', וכולם מסבירים לה איזה כיף היה, ואני רואה שלא היה כל כך כיף. אז אפשר לדבר גם על הלא כיף, נכון?
גם זה בדיוק מוזכיר לי שילד מקבל מכה, והוא אומר, נכון, אתה לא כואב? לא, זה כואב.
בדיוק.
זה יעבור לו, אבל שנייה, קודם שיקב לו.
זה כואב, זה מעליב, וזה בדיוק, וזה לחיות חיי אמת. תודה רבה רבה, אפרת זלץ. תמשיכי לחיות את אבא, כי הוא כזה איש עשיר בידע של רגש, הלאה, הלאה, קדימה.
תודה.
חג שמח, ביי ביי. להתראות.
Elokeinu leman cho boireinu leman cho leman cho o yeshanu leman cho goyaleinu leman cho doitsheinu o yeshanu o yeshanu boireinu neman kho neman kho o yeshanu neman kho goyaleinu neman kho doishinu o yeshanu o yeshanu neman kho o yeshanu neman kho elokeinu Oshano leman choboireinu leman chogoyaleinu leman chodoyesheinu Oshano Oshano בואי אלינו, למען חוגוי עלינו, למען אחות או ישנו או ישנו.
למען נחו אל הקינו, למען חוב ידינו, למען נחו, למען נחו, בואי ישנו. למען חו גוי עלינו, למען חו דרשנו, הוי שענו, הוי שענו. למען חו אלקינו, למען חו בוי ידינו, למען חו, למען חו, הוי שענו. למען חו גוי עלינו, למען אחו דרשנו, אישנו, אישנו, למען אחו, אישנו, למען אחו אלוהי קיינו, אישנו, למען אחו בואי ראינו, למען אחו גוי עלינו, למען אחו דרשנו, אישנו, אישנו, למען חו אלוקינו, אישנו, למען חו בואי ראינו, למען חו גוי עלינו, למען חו דרשנו, אישנו.
תומות וחוזרים. כדליבה. אז לסיום אני רוצה להקריא קטע שכתבה אפרת זלץ, הבת של הרב ברונר זכר צדיק לברכה. מאז שאבא נפטר, החיים נעשו הרבה יותר מורכבים, כותבת אפרת. רגשות ודילמות שלא נתקלתי בהן ובעוצמתן עד היום, נהפכו לדבר שבשגרה. החיים הרגילים והנורמליים שהיו עד כה נקטעו ברגע. ובמקומם הגיעו חיים אחרים ורגישים יותר. וזה לא קל. לא קל להפנים ולקבל את זה. ובאחד הימים, כשהרגשתי שאני לא יכולה יותר ואני רק רוצה לבכות, הגיעו אליי כל מיני מחשבות כאלה, ארסיות ומחלישות. תראי, תראי את אבא שלך. למה את לא יכולה להיות כמוהו? אם היית אופטימית ובעלת אמונה כמוהו, או אפילו אם היה לך כוח רצון כמו שלו, ויכולת ויכולת התמודדות כזו, את לא היית מרגישה ככה. ואז עלו לי מחשבות אחרות. לאו דווקא על אבא. אם רק הייתי יותר מסודרת ויותר מקבלת, אז הייתי עכשיו מצליחה לחיות נכון יותר, ולהתמודד, ואפילו אולי לשמוח. נזכרתי גם בכל המשפטים שניסו להגיד לי, תראי את האישה ההיא, איך היא מתמודדת, ואת משפחת פלוני, כמה שהיא שמחה, למרות מה שעובר עליה. והרגשתי שהסביבה ממש רוצה לראות אותי מתפקדת חזקה ומתמודדת, כמו כל האנשים החזקים שמתמודדים. וזה רק החליש אותי. והתחיל להתנגן לי אז פתאום שיר, עם מנגינה נוגעת ויפה, שיר חדש, שתלמידיו של אבא כתבו, שרו והלחינו. שיר על אבא, שבו הם מבטאים את הגעגוע והקשר העמוק שנחרט בנשמתם. והתנגנו לי כמה ממילות השיר. סולה לי את הדרך, לא פוחד ולא נרתע. כן, גם לך יש ערך, רק תהיה מי שאתה. התרפקתי על מילות השיר ועל המשמעות שלהן, כי זה היה אבא, רב שסולל את הדרך לתלמידיו, שלא פוחד לומר להם שיש להם ערך, גם אם הם חסרים ולא מושלמים, כי אתה שווה. עם כל מה שיש או אין בך, ולא צריך לפחד להיות מי שאתה. אולי בעצם זה היה אבא, שסלה לעצמו את הדרך, שעמל והשקיע, שהיה קשה לו עם הסביבה וממה שציפתה ממנו. ברגעים שירגיש שהוא בעצם חסר, שציפה שיקבלו אותו, שיהיה לו ערך למרות החסרונות. עד שהגיע לתובנה אמיתית של תהיה מי שאתה, בלי פחד, כי רק כך תוכל להתקדם. לפני כמה שנים חגג אבא את סיום השס, וערכנו בבית סעודה מפוארת, כיאה לחזה מאורע. אני זוכרת איך אבא נעמד לדבר עם חיוך כזה ומבט שובב, והתחיל לומר, כמו שאתם מכירים אותי, אתם יודעים שאני לא איש של סיום שס. קשה לי לסיים משהו כזה גדול, אני שובב קטן ולא מתאים לי לסיים שס. רק מה, איך הצלחתי? כשהייתי אברך צעיר, הציעו לי ללמוד דף היומי בבית הכנסת לבעלי בתים, ואני התלבטתי והחלטתי שזה דווקא מתאים לי. אנשים הסתכלו עליי והרימו גבה, חלקם אפילו ניסו להוריד אותי מהרעיון. זה היה דבר כל כך לא מקובל באותה תקופה, אבל אני הרגשתי שהמחייב הזה רק יתרום לי בסדר יומי העמוס והמגוון, ולא ויתרתי. וככה, יום ועוד יום, וזה כבר לא כזה גדול. וברוך השם, אני זוכה לסיים את השס. וזו לא הפעם הראשונה. אבא עבד קשה עד שהגיע לאומץ הזה, לעשות מה שנכון לו, למרות הסביבה ומה שמקובל. לקח לו זמן לקבל את זה, שיש דברים שהיה רוצה שיהיו בו, אבל אין לו. ואולי יותר מהכל, שיש לו ערך וערך עצום, אבל רק אם יסכים להיות הוא. ואז, שהרגיש את זה כל כך חזק, והיה לו טוב עם עצמו, התחיל לבנות גם אנשים אחרים. יום אחד, אבא סיפר לי על בחור מהישיבה, שהגיע אליו מתוסכל כולו, ואמר לו, הרב, אין לי שום דבר מוצלח בלימוד, אני בינוני. בכישרון אני בינוני, וגם בחברה אני בינוני. אין לי סיכוי להיות מוצלח, וממילא אני לא רואה הרבה טעם בחיים הבינוניים שלי. אבא הסתכל עליי ושאל אותי, מה אני עונה לכזה בחור? הוא באמת לא ברמה של השפיצים של השיעור. אז מה? אין לו תקווה? את האמת, לא הייתה לי איזו תשובה מרגיעה, כותבת אפרת זלץ. אבל אבא, עם חוכמתו הנדירה, ידע מה לומר. אתה מסתכל על עצמך ביחס לסביבה, ובאמת ביחס אליה, אתה בחור בינוני, יש יותר מוצלחים ממך, כישרוניים ומרשימים ממך. אז זהו, תקוותך בעולם נגמרה, ומהיום אתה צריך להתייאש מעצמך? ודאי שלא. רק מה? מה שעושה אדם שמח, זו ההצלחה שלו ביחס לעצמו. אם אתה תעשה חבורה, חבורה, אני בעלת תשובה, הנה, אני גם סולחת לעצמי. חבורה, טובה, ביחס אליך, ביחס למקום ולכישרונות שלך, אתה תהיה מרוצה מעצמך. עדיין לא תהיה השפיץ, אבל תהיה מרוצה מעצמך. יהיה לך טוב עם מה שעשית. וממילא, פחות יפריע לך, זה שאתה בינוני ביחס למצוינים. זאת עבודה. כי אנחנו חיים בסביבה שמשווה כל הזמן ומעריכה את המיינסטרים. אבל זו האמת. ולאחר זמן ניגש אליו הבחור, שמח וטוב לב, וסיפר על החבורה המוצלחת שמסר, ועל הרגשתו הטובה. ולאחרונה פגשתי חברה שבעלה תלמיד של אבא, והיא סיפרה לי שאבא הוא מורה הדרך שלהם, ובעלה חי את חייו. ממש לפי כל מסרה ורעיונותיו של אבא. בעלי עבר לכולל מסוים שרוב האברכים שם יותר מבוגרים ממנו. זה לא כל כך מקובל שהוא לומד שם, אבל הוא כל כך מצליח שם, והלימוד מחיה אותו ברמה שאנחנו מדברים על זה בינינו. אחרי שהוא חוזר הביתה, בעלי אומר, היא המשיכה ואמרה, הוא אומר, את זה למדתי מהרב, לעשות מה שמתאים לי, כי רק ככה אני אוכל לגדול. התרגשתי כל כך ממה שסיפרה לי, ונזכרתי באחת הפעמים שחזרתי עם סיפור של גדולה על אישה צדיקה, ואמרתי לאבא בתסכול שאני לא אהיה כזו. ואבא אמר לי, נכון, ואת גם לא צריכה. את תהיה מישהי מיוחדת כמו שרק את יכולה להיות. או, בהזדמנות אחרת, כשהתלבטתי אם לעשות משהו שהיה מקובל, אבל לי לא כל כך התאים, אבא אמר, מה זה משנה מה הן עושות? לך זה מתאים? את רוצה? אז למה את צריכה להרגיש לא טוב עם זה? את עושה מה שמתאים לך. אחרי הפטירה היה לאבא יום הולדת, וראיתי מכתב שאחד ממקורביו כתב לו ליום ההולדת. זה היה מכתב נוגע וכאוב, והוא כתב לו שם, איפה שאתה נמצא, אין לי מה להביא לך מתנה, אני חומרי ואתה כבר לא, אבל אני מבטיח לך שאעשה הכל כדי שאצא הכי אני שיכול להיות. בכיתי שקראתי את זה והבנתי את העוצמה שאבא העניק. כשהייתי אז באותו היום עם מחשבות מחלישות שלא הוסיפו כוח, חשבתי לעצמי, אבא היה צועק לי עכשיו, תפסיקי להסתכל איך הם היו מתמודדים. תסכימי להיות את עם כל מה שאין בך, בלי הפחד הזה לרצות אחרים. תעשי מה שטוב לך, ותאמיני שגם עכשיו יש לך ערך, דווקא אם תתחברי להיות את. זה הרגיע אותי, אומרת אפרת זלץ, למרות כל המצב הכואב, והבטחתי אז לעצמי כן להיות כמו אבא, לא לפחד להיות אני. כדליבה, לכו, לכו אל אבא שבשמיים, הוא מחכה לנו, יום כיפור בפתח, ספרו לו, מי אתם באמת? אבא אוהב אתכם. רוצו לחבק את הילדים שלכם. כדליבה, אפרת ברזל, פסח בגד, אסתי הרשקוביץ. צום קל וגמר חתימה טובה, להתראות.